חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יהודה שלזינגר ואני היום השוטר הטוב. יש המון מילים שחזרו על עצמם השבוע בתקשורת. אלוביט, שמפניה, סיגור חיובי, סיגרים. יש מילה שלא נאמרה מספיק השבוע, והמילה הזאת, תודה. תודה רבה לאחראים על האירוע המדהים שהתרחש השבוע בסוריה. אירוע שילמדו עליו בספרי ההיסטוריה. הרגע הזה שבו משטר אסד קורס ומדינת ישראל יוצאת לחסל את צבא סוריה, את חיל האוויר שלו, את חיל הים שלו, את מצבורי הטילים ומתקני המחקר הביולוגיים והכימיים. תודה רבה לדרג המדיני שהבין שאי אפשר לשבת ולחכות, צריך ליזום, לתקוף, לכבוש, להקדים תרופה למכה ולהשמיד. תודה רבה לדרג הצבאי, לשב"כ, לצה"ל, לשאר זרועות הביטחון על ביצוע פנומנלי. תודה רבה לאנשי המודיעין שמיפו, הצביעו לאן צריך להגיע, לטייסים שיצאו למאות גיחות, לאנשי הלוגיסטיקה והתחמושת שהטעינו את המטוסים. תודה למפקדים המקצוענים, לשריונרים, לחיילי שלדג, הצנחנים, אנשי הלוגיסטיקה ואנשי המילואים שכבשו את ההר. תודה למפקדנו וחיילינו בגולני, גבעתי, קומנדו, הנדסה, שלוחמים בכל הגזרות, בעזה, בלבנון, בסוריה, מעבר לקווי האויב. תודה לנשים שתומכות, לילדים שמחזיקים מעמד. ותודה אחרונה לנופלים ובני משפחותיהם, אלו שנתנו את היקר מכל. לעולם לא נוכל להחזיר לכם, אנחנו פה בזכותכם, תודה לכם על הכל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בני אשכנזי ואני היום השוטר הרע, והפעם אני מאשים את התקשורת הישראלית וכן, גם כן את החברה הישראלית. תגידו, עם יד על הלב, אבל בכנות בבקשה, כמה מכם שמעו את השם יהושע אהרון טוביה שמחה? למי שלא שמע, מדובר בילד בן 12 שנרצח אתמול בצומת אלחדר בגוש עציון. משפחה שלמה שחייה נהרסו וילד זך וטהור שנרצח באכזריות. אבל איפה הקשב שלנו היה נתון? אני אגיד לכם בדיוק איפה היה נתון, כי אני הייתי שם. בעוד ספין של נתניהו שקורא לוואלה וואלה חמאס ואיראן, ושוכח כמה אתר היה חשוב לו באמת. לא כלבים ולא חתולים. או בעוד ניסיון של השר יריב לוין להתעלם מחובתו ולמנות נשיא לבית המשפט העליון ממש לפני כמה דקות. עייפתי, ואני באמת מאמין שגם הציבור עייף, ועם תמונתו של יהושע אהרון טוביה שמחה, שם מקום דמו, ילד מתוק שרק רצה לחיות, הלכתי לישון עייף ועצוב.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם ביני אשכנזי ויהודה שלזינגר.
ביני אשכנזי, מה קורה? אני מאוד מאוד שמח שאתה פה.
אני שמח להיות פה.
לא, לא, באמת, זה מאוד מאוד משמח אותי. אתה, למרות שרציתי לדבר בדיוק על מה שדיברת, כאילו על העניין של המשפט, אבל אתה יודע, אתה כאילו אומר משהו ויורה לעצמך ברגל.
למה?
כי אתה אומר, לא התעסקנו מספיק באירוע של הילד שנרצח אתמול בפיגוע, ובמקום זה התעסקנו במשפט, אבל אחי, אתה היית שם, כאילו.
בסדר, אני כתב משפט, אני צריך להיות שם, אז זאת חובתי.
לא, אבל זה ברור, זה חובתך, ואתה עושה את זה מצוין דרך אגב. אבל זה בדיוק הפער שלנו, שבין מה שאנחנו כאילו אומרים ברדיו, שזה לא בסדר, אבל זו העבודה שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. כאילו, אני לא, אני, אי אפשר להעמיד אותך בסיטואציה הזאת, אבל נגיד, אתה יכול להגיד לאורך שאתה תקשיב, אני שם והכל, אבל יש עכשיו פיגוע, ויש סוריה, ויש לבנון וחטופים, וזה, עזוב. אין לי מה להעביר מפה, זכרת, זה שטויות, זה סיגרים, זה שמפניה.
לא, אני לא חושב שצריך ללכת לקצה הזה, אבל היה אפשר לעשות יותר בלנס. זה מה שחיפשתי, ואני חושב שזה מה שאנחנו גם נעשה בתוכנית הזאת. אני רוצה יותר בלנס על הדברים האלה. אני, התמונה של הילד המתוק הזה, לא יוצאת לי מהראש. היא פשוט לא יוצאת לי מהראש, ואני אומר לך, זה פשוט תפס אותי במקומות הכי קשים שיש לי.
לא, זה נורא מעניין מה שאתה אומר. כאילו, אובייס להסכים איתך, ואז מצד שני, יחס לטוויטר שלך, ואני רואה הכל, המשפט, הסיגרים, האלוביץ', זה,
אתה יודע, תן פה איזה...
לא, אבל זה הבאג, אני מסכים איתך, אסור לנו להתעסק כל הזמן בדרק הזה, במיוחד, אתה יודע, הרי אנחנו בתוך יומיים, ביומיים אנחנו הרי נשכח, בשבוע הבא אתה תראה שכבר יהיה לך הרבה פחות כניסות, אתה תהיה לבד. עכשיו פעם, כל כותרת שהוא ייתן שם נתניהו, כאילו דרמה, היו פותחים זה מהדורות, אתה תראה שלאט לאט כלי התקשורת, במיוחד דרך אגב בעדות הראשית, כנראה בחקירה הנגדית יהיה עוד פעם בז, כי זה יהיה נגד נתניהו. אבל בחקירה הראשית אתה תראה שאתה תשאר לבד, וכל היתרונות של נתניהו, וכל החוזקות שלו פתאום לא נשמע להם מילה.
נכון, אבל אתה יודע מה, בוא, אתה יודע, עוד חזון למועד, ושאלה גם גדולה אם בכלל נגיע לחקירה נגדית, אבל אתה יודע,
למה? הימור שלך שמה?
לא יודע, אתה יודע, יש שלבים מסוימים במשפט, שלפעמים הצדדים אומרים, אוקיי, שנינו טיפסנו על עצמאות גבוה, אולי נעשה הסדר.
עכשיו, במשפט, רבה, כיפה הייתם קודם.
לא, דווקא עכשיו, זה הטיימינג רגע לפני, דעתי לפחות.
אתה אומר שהוא יסיים את החקירה הזה, ואז במקום להיות בעדות בחקירה...
זאת אופציה, אני לא אומר שזה יקרה. זאת אופציה, אני אומר שזה שער שאפשרי לעבור דרכו.
טוב, בסדר גמור, אנחנו ממשיכים מיד אחרי החדשות, תשארו עמנו לא ללכת לשום מקום.
עכשיו, 17:00, עם ביני אשכנזי ויהודה שלזינגר.
אהלן. אופה, אהלן, אהלן, ביני אשכנזי, מה קורה, מה נשמע, מה חדש?
ערב טוב, יהודה שלזינגר.
מה שלומך?
אני בסדר, אתה?
יופי, ברוך השם, אלחמדלה. עורכים ומפיקים אותנו, אסף נבו ויואב כהן, אחראים על השידור, סתיו קורנס ואליאס מרג'י. טוב, אנחנו עם שלל נושאים על סדר היום, והראשון שבהם, אופר וינטר, שערת אופר וינטר, למה יש לי דז'ה וו? כאילו, אחת לכמה חודשים אנחנו בשערת אופר וינטר, בואו נבין על מה אנחנו מדברים.
אני חושב שאתה לא מתאים, עשיתי התייעצות במטה הכללי, החשיבה האסטרטגית שלך לא מתאימה לנו למטה הכללי, כאילו, אני רוצה שתפרוש וזה על דעת שר הביטחון. וחוץ מזה, אני חושב שהבקשה של ראש הממשלה היא לא עניינית. אם אני ראש הממשלה, פאק! הראש לא מוטז בשנייה, מי אתה בכלל? חוצפן. השיקול של ראש הממשלה, לא יודע, מי אתה? אתה מבולבל. אתה רמטכ"ל מבולבל. אתה כפוף לראש הממשלה ולדרג המדיני, מי אתה בכלל?
טוב, זה אופר וינטר מדבר על המטכ"ל, לקראת תוכנית בכאן 11. אנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים אבי בניהו, דובר צה"ל. שלום אבי, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר, חזרתי הבוקר ממיימי, הייתי רגוע קצת, אבל מיד חזרתי לפקקים.
נו, ומה, פגשת שם אנשים שנמצאים במיימי, אנשים מוכרים?
כן, אני פגשתי גם אנשים שאתה מכיר.
מי? תספר, תספר, לא חשוב שמות, במי מדובר?
תקרא את הטור במעריב מחר, מה?
לק פרומו על הראש שלנו, אבי! מה אתה אומר על הדברים של וינטר?
תראה, אני מכיר את וינטר כלוחם... אז נפש, ואפילו כמפקד טוב, אבל צריך גם להיות קצין וג'נטלמן. אני לא זוכר, אני זוכר מקרה אחד אולי מה-40 שנה שאני באזור, של קצין שמדבר ככה על רמטכ"ל או על שר ביטחון. צריך לשים לב, רק אתמול השתחרר, הרצי הלב היה מפקד שלו, לא רק סתם מפקד, רמטכ"ל, והוא מדבר עליו בשפה חוצפה, להטיז לו את הראש, ומבחינתי זה הוכחה נוספת שכנראה ששלושה רמטכ"לים שדנו בקידומו, יחידו אותו לא לקדם אותו על סמך חוות דעת וערכות, כנראה שהבינו שלא מספיק להיות לוחם ומפקד אז נפש, אתה צריך עוד כמה דברים כדי להיות...
מי זה רמטכ"לים? זה היה אייזנקוט, הרצי וגנץ?
כן, כן, שלושה אנשים, שניים מהצנחנים, אחד מגולני, שני אשכנזים, אחד מרוקאי, בסדר? זה לא חלקם קרובים אפילו למסורת מאוד, אבל זה לא קשור. זה מזכיר לי קצת את הסיפור.
רגע, אבי, שנייה, לפני שאתה הולך לסיפור אחר, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרי דובר צהל הוציא מיד הכחשה, אמר שהדברים לא נאמרו, ושהשיחה המדוברת או הפגישה המדוברת מתועדת בלשכת הרמטכ"ל. ואני שואל אותך כמי שהיה דובר צהל, תוציאו את זה החוצה. למה אתם לא מוציאים?
אני לא יכול כבר להוציא שום דבר.
לא אתה, אני אומר למה הם לא מוציאים.
תראה, אופר וינטר אמר את מה שאמר בריאיון לכאן 11 והוציאו פרומו. ראש הממשלה מיהר להגיב. תראה, יש פה את הבייס של ראש הממשלה.
נו, אז עוד יותר, תהרגו את זה.
ראש הממשלה, שנייה אחת, תן לי רגע. ראש הממשלה, מה עשה? הוא אמר, אם הדברים נכונים על הרמטכ"ל, אז זה מעשה חמור של הרמטכ"ל שלא מבין את מקומו. רבק, אתה ראש ממשלה. מה זה אם הדברים נכונים? תרים טלפון, תבדוק. יגיד לך הרמטכ"ל, ההקלטה, מה הוא יעשה מחר ראש הממשלה אם יראה בהקלטה שזה ההפך המוחלט? הוא יתנצל, אתם מכירים אותו. הוא לא
אבל
יתנצל.
בניו, אתה, סליחה, אז
כל ההתייחסות, כל ההתייחסות עם וינטר, אני אגיד לך גם עוד דבר. שמע, נער הייתי גם זקנתי, אני יכול להגיד לך שביבי נתניהו דחה את כל ההצעות של רמטכ"לים על המומלצים שלהם למינוי מזכיר צבאי. הוא מינה תמיד את הרביעי. הביאו לו שלושה מומדים, הוא ראיין אותם, לקח את הרביעי את מי שהוא רוצה. אם הוא היה רוצה את אופר, תשים למה אני אומר לך, אם הרמטכ"ל, היה רוצה את אופר וינטר להיות מזכירו הצבאי, הוא היה מזכירו הצבאי.
אני רק לא מבין, אבי, איך...
אני מסביר.
לא, איך הגענו, עזוב שנייה.
כנראה שהרמטכ"ל רצה לקרוץ לבייס, שהוא הולך לשים את אופר וינטר בתור מזכיר צבאי, ודי שמח על זה שהרמטכ"ל...
אבל אבי, שנייה, אבי, שנייה.
אני עונה על השאלה, אני שעונה על השאלה. אני מניח, לו אני דובר צהל היום, בסדר, נעשה את זה ככה. אני ממליץ לרמטכ"ל להתייעץ עם הפרקליטות הצבאית, לראות מה המשמעות של הוצאת שיחת עם קצין מבחינת הלגיטימציה, האתיקה וכן הלאה, ובמקרה החריג הזה, הייתי מוציא תרשומת של השיחה.
אבל אני רוצה...
הייתי מוציא תרשומת של השיחה. אני מאמין להודעת הרמטכ"ל באמצעות דובר צהל שלא היה דבר כזה.
רגע, שנייה, אבי, שים נקודה. אני רוצה להבין,
אתה צועק עלייך,
ערב שבת אתה צועק עלייך. חמישי בערב, יהודי יקר, אתה בא לבני ברק היום, לא?
אני מתנצל, לא, אני בלעת
העניין. ביני, התחייב ללכת לבני ברק להירגע, להוריד את הפאניקה עם איזה גרושה אחת, אני לא מבין מה הוא
קפץ עליו. אבי, אני רוצה להבין דבר אחד, אם זה ככה, אז למה אופיר וינטר לוקח הימור כזה גדול ומשקר, אם יש תרשומת אחרת? אני לא מצליח להבין את האירוע הזה.
אני לא יודע, עזוב אותי, אני מספיק בזה שהוא אומר על הרמטכ"ל, חצוף, חוצפן, התבלבלת, תמטיז לו את הראש, איזה קצין מדבר ככה?
אומר זאת ככה.
איזה קצין מדבר ככה על רמטכ"ל, אני שואל אותך.
יפה, אבל מה שעשינו עד עכשיו...
מה אתה רוצה, שהוא יהיה מפקד המכללה לביטחון לאומי?
אז מה שעשינו
עד... מה שהוא יהיה עכשיו, ראש אקה, עם השפה הזאת.
אז מה שעשינו עד עכשיו, אבי, זה דנו בסגנון של אופיר וינטר, אחר כך דנו בזה שביבי ממנה אותו, או לא מינה אותו, או ביבי כן, ביבי לא, ובסוף לא נגענו בנושא עצמו. בסוף יש פה טענות של אופיר וינטר, ואני אגיד לך יותר מזה, אמרת בתחילת הדברים שאופיר וינטר הוא לוחם אז נפש.
נכון, אני יכול...
אחד הדברים, אחד הדברים, רגע, אבל אבי, אחד הדברים שמבחינתי היום, במיוחד היום, להיות בהם אז נפש, הוא לצאת החוצה, להתייצב מול מצלמות, ולומר את האמת שלך.
מה זה את האמת?
אז הוא אמר בסגנון קצת...
לא, אל תקל רואה.
לא, אבל עזוב, אני מסכים איתך, זה לא הסגנון, לא ככה מדברים. הכל בסדר. עכשיו השאלה היא, האם...
אני אגיד לך מה אני חושב.
כן.
אני חושב שאופיר וינטר, אני עד לפני יומיים, חשבתי שזה יהיה לגיטימי אם רמטכ"ל הבא יכניס אותו חזרה לצבא, להיות אלוף פיקוד הראש, או ראש אגף מבצעים. חי נפשי שכך, צעני במרומים. בסדר? אני חושב שטעיתי. במה ששמעתי היום אני טעיתי, אני מתנגד לזה בתוקף. ואני חושב שאופיר וינטר קיבל החלטה, אני שומע שהוא חורך את הישיבות הסדר ואת המכינות הקדם צבאיות.
אבל אנחנו עוד, אבי, אנחנו עוד פעם הולכים, אבל אנחנו כל הזמן בורחים מהנקודה. בא אופיר וינטר, עזוב, הוא התמודד לפוליטיקה, הוא דיבר לו לעניין, הוא זה. בסוף, רק שנייה, בסוף, מה הוא אומר? צריך להתייחס גם למהות. בסוף הוא בא והוא אומר, תקשיב, הוא מספר סיפור שהרמטכ"ל התעסק בעניינים פוליטיים, שהוא בא אליו, הוא אמר לו...
הרמטכ"ל לא התעסק...
בוא, אני אקריא לך את הציטוט. אני רק מקריא לך, ראש הממשלה מבקש אותך לתפקיד המזכיר הצבאי, אני חושב שאתה לא מתאים, אני מבקש שתפרוש...
אז אני אומר לך ככה, בוא תקשיב. המפקד של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה הוא הרמטכ"ל. ולרמטכ"ל מותר להביע דעה, האם אני או אתה יכולים להיות מזכיר צבאי, אם יש לנו את המשקל המספיק לתת ראש הממשלה, וכל מיני כאלה. אחרי זה ראש הממשלה עושה מה שהוא רוצה, ואם הרמטכ"ל אמר לו בפנים שהוא לא מתאים להיות מזכיר צבאי לראש הממשלה, אז זאת דעתו של הרמטכ"ל, יכול להיות ששר הביטחון לראש הממשלה יחשבו אחרת, והיו דברים מעולם. לא כל המזכירים הצבאיים של ראש הממשלה מונו על דעת, הרמטכ"ל. זה אחד, זה מזכיר לי ותספור כמה קצינים דתיים כן קודמו אצל שלושת הרמטכ"לים האחרונים. אני חושב שבאופן חסר תקדים, אצל שלושת הרמטכ"לים האחרונים מונו הרבה קצינים דתיים. אל תשייך לי את זה עכשיו לכיפה. עכשיו, מי קצין פוליטי הרמטכ"ל? תשאל את בנט, בסדר? בצוק קטן, מי היה פוליטי ומי לא. תבדוק
אני מטפל קצין, בזה.
תבדוק האם בנט נתן מידע לפוליטיקאים תוך כדי מלחמה, ותגיד לי מי קצין לא, פוליטי ומי לא.
קצין נתנו לבנט מידע.
זה מזכיר לי, תקשיב, זה מזכיר לי בדיוק. אני הייתי כתב צבאי בתקופה של אפי פיין. הימין והציונות הדתית, לקחו איזה קצין, הפכו אותו לאיזה מיתוס, כן מקדמים אותו, לא מקדמים אותו, לא מקדמים אותו, כן מקדמים אותו, לא קידמו אותו, השמיע דברים חמורים, הלך לציונות הדתית, הדיח את המנהיג בבי 12 מנדטים.
אבי בניהו.
כן.
אין כמוך.
אני יודע, יש בודדים פה ושם, תודה.
בריאות.
חברים, שבת שלום.
תודה, אבי.
פרסומת אחת, כבר חוזרים.
ואיתנו על הקו, השופט בדימוס, והיום עורך דין משה גלעד, לשעבר שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב, לך ולמאזינים.
אוקיי, תגיד לי, עקבת קצת אחרי עדות נתניהו בשני ביומיים האחרונים, איך אתה מתרשם? מה אתה רואה שם?
מוקדם מדי, אני רואה את מה שרגיל. רוב הזמן העד דיבר על עצמו, ולאט לאט הוא תובע ובונה את הגרסה שלו ואת העמדה שלו. ועוד התחלה...
שהיא לשיטתך, לא ידעתי?
בעיקרון, זה, כן, יש דברים שלא ידעתי, ניפלתי מסיבות כאלה ואחרות גם במקום שכן ידעתי. לא הייתה לי בכלל כוונה פלילית.
רציתי לאזן?
כן, פחות או יותר, וזה מה שהיה צפוי.
אני חייב להגיד לך, זה נשמע לי כמו טענות הגיוניות מאוד.
ממש. סליחה, יהודה.
רגע, יש מרואיין. תן לי להטריל אותו, כי תקבל תשובה.
בעבודה שלי, גם כסנגור וגם כשופט, באמת ובתמים, צריך לבדוק בסוף את המעות אחרי שיצאת מהסופר וקנית מה שקנית.
אבל משה, אני רוצה...
החקירה הנגדית היא העיקרית, ונחכה לה.
אבל משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני הייתי שם ביומיים האחרונים, שם בדיון, ואני לא מבין, אני חושב שנתניהו וחדד מאמרים פה בגדול, כי זה בסדר לבוא ולהגיד, דיברתי עם כולם, ווואלה היה אחד מיני רבים, ולא היה שוחד, ולא היה כריכה, והכל בסדר. אבל זה קצת מוזר ומשונה בעיניי, שנתניהו מגמד את וואלה עד כדי כך שהוא קורא לו אתר של כלבים וחתולים, בזמן שכל מי שטיפ טיפ טיפה עבר על תמלילי החקירה שלו במשטרה, מבין שזה לא בדיוק המציאות. הוא לא מפחד שהשופטים יתפסו אותו כעד בלתי מאמן על הדבר הזה?
יכול להיות שהוא כן מפחד, יכול להיות שהוא לא קלט את זה עדיין. אני מסכים איתך שהגימוד הזה מוגזם ומופרז, וכשאתה בא לבית משפט שלושה שופטים ומתחיל וטוען טענות שהן נשמעות ונראות לגמרי מנותקות מן המציאות, זה עלול לפגוע.
אני...
יחד עם זה.
אני רוצה לשאול את שניכם.
אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת, היא חשובה.
בבקשה.
יחד עם זאת, צריך להבין דבר אחד. זאת טיבה של חקירה. זה אולי אחת הסיבות שעורכי הדין לא רצו שלוש פעמים בשבוע. טועים באלפי פרטים, תוך כדי דיבור, כשהמחשבה שלך אולי נמצאת עוד בשאלה הקודמת אם עניתי טוב או רע, מכך נבנים הצדדים, פעם נבנה הסנגור כשהוא חוקר עד תביעה, ופעם נבנה את התביעה כשהיא חוקרת את הנאשם, עד ההגנה המרכזי. עורך דין משה... זה מופרז, וזה עלול לפגוע אם זה יימשך.
השופט בדימוס עורך דין משה גלעד, אני רוצה לשאול אותך, האם למשל השופטים לוקחים בחשבון שאנחנו כנראה בפעם הראשונה בהיסטוריה דנים בכלל בעבירה של סיקור חיובי? זה משהו שהיה? זאת אומרת, האם, אני מביא, ביני תכף יסביר, שבסוף מדובר בסיקור חיובי תמורת משהו. השאלה האם כשהשופט בא לדון הוא אומר, רגע, אני צריך להסתכל פה גם ביותר מקרו, מה המסר שאני מוציא? האם היום כל פוליטיקאי שיקבל אייטם טוב, אנחנו נצטרך לבדוק, להגיד האם זה בסדר או לא בסדר?
אני יודע שבציבור ובתקשורת הייתה לנקודה הזאת, ואולי אפילו בדברים שנשמעו מטעם ההגנה, הייתה לנקודה הזאת, או צוירה הנקודה הזאת, כנושא תהילה של חשיבות רבה. צר לי אולי לאכזב, אין לזה בעיניי חשיבות רבה, מכיוון שעבירות השוחד ועבירות המרמה, מדברות על מתן ועל לקח, על לקיחה ומתן, על כל דבר, דבר. כל דבר שיש לו ערך.
משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
וסיקור חיובי, עם כל הכבוד, יש לערך בשבילי גדול, ובשביל פועל שעובד במפעל משמרות, 8 שעות, מה זה מעניין אותו? אז אי אפשר לה, זה לא כאילו, זה לא משנה, מה זה פעם ראשונה?
משה, בסדר.
אחר יתנו יעלום.
משה, בבקשה, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, וזמננו קצת קצר, וגם אני אוסיף על הדברים שלך, עבירת השוחד היא עבירת התנהגות, לא עבירת תוצאה, ולכן על אחת כמה וכמה, אבל אני רוצה...
עבירת השוחד ירדה.
עבירת השוחד לא ירדה, השופטים המליצו לפרקליטות למשוך את האישום של השוחד, והם לא עשו את זה, אבל אני מסכים איתך שאני, לשיטתי לא יש הרשעה בשוחד, אני מסכים איתך על זה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, משה. תראה, הוועדה לבחירת שופטים סיימה להתכנס בערך לפני כשעה, היה שם פיצוץ, השופטים יצאו כי שר המשפטים יריב לוין הביא מומחים מטעמו, את גידי ספיר ואת שמחה רוטמן ואת טליה איינורן, כדי שהם ידברו על שיטת הסניוריטי. תגיד, אפשר בכלל להביא מומחים מבחוץ לוועדה לבחירת שופטים?
לדעתי לא. לדעתי לא, וגם אם אפשר, כי זה לא כתוב שאסור, כן? ניקח דוגמה, פלוני רוצה להתמנות לשופט, ובית משפט מחוזי בתל אביב רוצה אותו, בבית המשפט הכלכלי, כי יש לו תעודות פרופסור שהוא כלכלן גדול. ברור לגמרי שאם מישהו יש לו איזה חוות דעת שהוא בכלל לא כלכלן, אז יביאו את חוות הדעת להראות שהוא לא אמין או משהו כזה. אבל הבאת מומחים, היום זה מומחים כאלה, מחר זה מומחים לפסיכולוגיה, ומחרתיים זה מומחים לנוירולוגיה, אין לזה סוף.
אוקיי.
אני סבור, אני סבור, שיש דברים טובים במערכת שלנו, ובין היתר, ניהול הוועדה למינוי שופטים, ללא נציגות חיצונית, הוא מאוד חשוב.
אוקיי.
אין אנשים.
רגע, משה, אני...
אין שם את נשמתם. מה זאת אומרת, יש לך בעיה עם מומחה? תביא מסמך.
מה הפחד הגדול דרך אגב לשמוע עוד חוות דעת?
זה הופך להיות, לא אמרתי לא לשמוע את חוות הדעת, חס וחלילה.
אוקיי.
לצלם כדי שבן אדם שבא להיות שופט ישימו אותו באותו מתקן ששמו בימי הביניים והציבור יזרוק עליו עגבניות. לא אמרתי לו להביא חוות דעת.
משה, היה עוד משהו קצת סוריאליסטי היום, שבזמן שהוועדה התכנסה, גם בגץ כבר התכנס כדי לדון בשאלה של ביזיון בית המשפט. שורה תחתונה, בגץ צריך לפסוק על יריב לוין ביזיון בית המשפט, כן או לא? מה לדעתך?
אני לא סבור. ביזיון בית המשפט נקבע כבר על ידי בית המשפט העליון, שזה סעד שנותנים אותו במסורה ולעיתים רחוקות בלבד. מדובר בפוליטיקאי. הוועדה כוללת פוליטיקאים, הוועדה כוללת עורכי דין, כוללת שופטים. זה חלק מעבודת הפוליטיקאי. כך הם עובדים. שופטים עובדים אחרת. וזה בסדר.
תודה.
השופט בדימוס עורך דין משה גילת, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם. שלום לכם ולמאזינים.
שבת שלום, תודה רבה. פרסומת אחת כבר חוזרים.
שלום, שלום, אלן.
נו, הבאת טובלרון?
טובלרון בטעם בקלאוות פיסטוקים, נראה לי, אתה מתכוון?
רגע, היה בקלאוות פיסטוקים בסוריה כבר, וכבר יש מספיק כלים לעבוד איתם כדי שיהיה?
תראה, עברנו שם בתל קודנה, שזה כפר קטן בדרום הרמה הסורית, ממש ברחוב הראשי של הכפר הזה, והייתה שם הקולת, והיו שם חנויות פתוחות.
די!
השגרה שם נשמרת לגמרי, למרות שחיילי צהל עוברים בין הבתים.
רגע, היה תושבים, היה אזרחים, המכולת עובדת?
היו אזרחים, האזרחים שם גם מאבדים את האדמות שלהם בצורה שגרתית לגמרי, מדברים גם עם הקצינים של צהל. היה אפילו קצין דרוזי שניצל את הסיטואציה החדשה והבלתי יומנת הזו, ושלח משלוח לקרובים שלו בתוך סוריה.
ענק.
הם בער הדרוזים, וזו מציאות יוצא דופן.
וואו, אז רגע, אכלתם בקלאווה?
לא, לצערי הפעם לא אכלנו, כי הקצין שליווה אותנו, שהכניס אותנו פנימה, לא הרשה לנו לעתור בכפר עצמו, בתוך הכפר, רק לעבור בתוכו, לראות את זה דרך חלונות רכב הטיגריס, אבל במושב הסורי עצמו, שבטל מעל הכפר הזה, נשקף הצד הישראלי, לראות את זה מהצד הסורי, אחרי ש50 שנה עשו זאת החיילים הסורים, זה בהחלט מראה חריג, אבל זה גם מלמד על המצב הגרוע שהיה בו הצבא הסורי, כי המוצב עצמו היה לא רק נטוש, אלא גם עם תשתיות מאוד מיושנות, כלים חלודים, 3-4 טנקים סובייטים שכמעט לא יצאו משימוש, כמה טילי נונטט שהם השאירו מאחוריהם, גם מאוד מיושנים, אבל גם זה עלול היה ליפול בידי המורדים, ולכן השהות של צהל שם צפויה להיות ארוכה לכל הפחות לאורך החורף הזה, אולי גם יותר.
יואב, יצא לך לדבר עם חלק מהאזרחים או התושבים הסורים?
ביציאה החוצה עברנו על פני חלק מהם שאיבדו את האדמות שלהם, אבל נכון לעכשיו צהל לא מאפשר זאת. זאת אומרת, אין שיח רציף. אנחנו כן דיברנו עם החיילים שדיברו איתם, ולמשל זוג מבוגר חקלאי סורי שם, מאותו כפר תל קודנה בדרום הרמה, דיבר עם אחד הסמחתים ש... הכניס אותנו לפעולה, ואמר לו, אני תמיד רציתי לדבר איתכם, שראיתי אתכם, אבל מעלינו היו החיילים של צבא אסד, לאורך השנים, ופחדנו לדבר, אבל עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה גלויה, כי הם שמחים מאוד שצבא אסד, או שאסד נפל, ומביאים את זה גם בפני צהל.
ואיך היחס, אני רוצה לכוון אותך טיפה למה שמעניין אותי, איך היחס שלהם כלפינו, זה שמעניין אותי, ברור שהם שמחים שאסד נפל,
הם לא השליחו אורז, כמו שחיילי צהל התקבלו בדרום לבנון ב-82.
כן, אורז, ואחר כך זרקו, קודם זרקו אורז, אחר כך זרקו רקטות, תודה.
בדיוק, אבל כן הם התקבלו בשמחה לכל הפחות, בקבלת פנים טובה וחיובית, ומעבר לכך, המפקדים הבכירים בגזרה שם אוגדת הבשן, אוגדה 210, כבר יצרו קשר ישיר, שגם לא נפסל בצנזורה, עם מושל המחוז ברמה הטורית, מושל המחוז בחן ארנבה, זה שם שכדאי להתחיל להתרגל אליו, זה העיר המרכזית בגולן הטורית, ליד קונטרה, כדי לראות איך אפשר להתחיל ליישם איזשהו קשר יומי רצוף, כי חלק מאותם תושבים כבר היו בשיח עם צהל, אמנם שיח אלום בעשור הקודם כאשר צהל העניק להם סיוע במלחמת האזרחים, אבל עכשיו הקשר הזה יהיה יותר אינטימי, יותר גלוי גם, יותר רציף, כי ההבנה שזה סיטואציה ארוכה.
יואב, כמה קילומטר פנימה נכנס צהל למעשה? כמה אנחנו רחוקים מדמשק? זו השאלה.
תלוי מאיזה נקודה. בצפון הרמה זה, קודם כל, כל אזור, האזור שבו צהל נמצא כרגע, זה אזור שהוא קרוב לקו הגבול הבינלאומי. זאת אומרת, לקו החביות, שזה למעשה הרצועה הכי מזרחית ביחס לגדר המערכת. צריך לזכור, הגבול עם סוריה הוא מחולק לזה 3-4 רצועות, אלפא, בראבו, קו החביות וגדר המערכת, שזה לא הגבול. בסך הכל, בקצה, חיילי צהל נמצאים סדר גודל של 4-5 קילומטרים מזרחית לגבול הבינלאומי, כלומר לגבול להסכם הפסקת האש מ-74, ובסך הכל הם חולשים על סדר גודל של 7 כפרים סורים, כמו ג'מלה, כמו ג'ופטה אל-חשב, קצת מקונטרה, וגם בעיירה הזו שהיינו, כמובן גם הכפר חדר הדרוזי-סורי בצפון הרמה, הם ממש משוחחים על הכפרים האלה, אבל בכל השטח של הגולן הסורי, למעשה לב החורן, יש כ-70,000 תושבים סורים, הם מושפעים עכשיו מהנוכחות הצהלית. בינתיים המורדים שמעט התקרבו, קבוצות קטנות, את חלקם צהל אפילו עדיין לא זירה, הוא לא יכול לסווג, הם לא הגיעו מאותו ארגון של ג'ולני שכבש את דמשק, אלא יותר מארגונים אחרים עם אידיאולוגיות, אולי אפילו יותר קיצוניות, מאזור דארה הגיעו מדרום, אבל כדי שהם לא יחזרו על המעשה שהם עשו ביום שבת האחרון, וזה השתלטות אלימה על אחד ממוצבי אונדוף, ואפילו פזיזה של הנשקים שלהם, דרך אגב החזירו אותם, ממש צהל תפס אותם באוזן, את אותם מורדים, ואמר להם תחזירו, הם החזירו את זה, את הנשקים שהם גנבו, כדי שזה לא יקרה, צהל נמצא שם עכשיו בתווך הזה של 4-5 קילומטרים מהגבול, בהיקף של שתי חטיבות, גם צנחנים, גם חטיבת הקומנדו, וגם כוחות שריון מ-188.
תגיד, אנחנו יודעים, אחרי התקיפות המסיביות, אתמול או שלשום דיברו על 80% מהיכולות, שלקחנו 80% מהיכולות האסטרטגיות של סוריה, אנחנו יודעים מה נשאר להם?
כן, נשאר להם בעיקר מאגרי הנשק הכי קונבנציונלי והישנים. זה כמות אדירה של נשקים שנשארו בסוריה, נשקים כמו רובים קלים, גם תותחים מיושנים, תחמושת, כלי, דברים מהסוג הזה בהיקפים גדולים. אין מספיק כמובן פצצות לצהל עכשיו להשמיד את כל הצבא הסורי, ולכן בחרו בסדר עדיפות את מה לתקוף, את מה שיותר אסטרטגי, מה שיותר מאיים, בעיקר על חופש הפעולה של חיל האוויר, ולכן השמידו סדר גודל של 80% ממערך ההגנה האווירית הצפוף בעולם, מערך הנומם של צבא אסד, כזה שהוא חידש ורכש מרוסיה, גם שהוא היה בשיא השפל שלו במלחמת האזרחים בעשור הקודם, זה הגביל לגמרי את חופש הפעולה של צהל. היום יש לחיל האוויר יכולת להטיס קטממים של זיק עד מזרח סוריה בגובה נמוך, תעשי קרב בגובה נמוך בדמשק, זה מציאות שלא הייתה קיימת 50 שנה, האיום המרכזי של חיל האוויר על חיל האוויר במזרח התיכון למעשה הוא שר בתוך 48 שעות, כמובן גם מערך האש, טילי קרקע, סקאדים שהיו לאסד הותקפו והושמדו, גם כמה עשרות של מטוסי סוחוי ומיג, אבל בסך הכל מה שאיים על ישראל הוא שר,
יפה.
כמובן הפעולות יימשכו בהם.
יואב זיתון, תודה רבה לך, אני מרגיש שאין לך ביקור דרדלה, אבל אולי זה רק אני.
הוא לא הביא
אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בהרגשה אישית שאחרי עשרות כניסות לתוך עזה וגם בדרום לבנון, הפעם הזו יצאתי בתחושה אופטימית, אולי כאילו היה שם קולות הרץ ולחימה, אבל הפעם התחושות היו חיוביות.
יואב זיתון, כתב צבאי ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה.
איתנו ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, אנחנו מדברים איתך אחרי הפיגוע קשה אתמול בצומת אל-חדר שבגוש עציון, הילד שצריך לומר את שמו, בסדר? מאוד עצבני שלא אומרים את זה, יהושע אהרון טוביה שמחה בן ה-12 שנרצח. ירון, ערב טוב.
ערב קשה כאן בגוש עציון.
מה אתה יכול לספר לנו על יהושע?
אני שמעתי עליו קצת לידידי ראש עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ילד צעיר, בן למשפחה מרכזית שקשורה לביתר, הם גרים בירושלים, אבל אבא...
אבא ראש ישיבה, לא?
בביתר. כן, אבא ראש ישיבה בביתר. כמובן לא הכרתי אותו אישית, אבל א', נקמת ילד יהודי לא ברא שטן, זה אמירה כללית, אבל גם אנחנו קצת שומעים על המשפחה ועל הילד, פרח שנקטף, כואב הלב.
ירון, מה אתה יודע על הפיגוע?
מה שאני יכול להגיד זה מה שעם ישראל כבר יודע, מחבל פתח באש לעבר אוטובוס, ויש לנו הרוג ופצועים.
יש איזשהו התראות, כלומר, האזור הוא תמיד אזור חם, אבל האם כרגע אתה, כראש מועצת גוש עציון, יודע על איזושהי החרפה בסיטואציה, משהו שהוא יותר חריף או איזשהו עליית מדרגה?
לא היו התראות ספציפיות על הפיגוע הזה, לפחות אני לא מכיר, אני גם לא חשוף לכל החומר, אבל בגדול, יש פה, בכל מקום שיש ערבים ב... ארץ ישראל, אז גם יש פיגועים.
סליחה, כאילו אני לא רוצה להתעמת איתך, אבל זה משפט שהוא קצת כולל אני.
אני מציע לך ללמוד את ההיסטוריה, ואז נוכל לקבל החלטות בעצמך, אם הוא כולל אני או לא כולל אני.
אני חושב שהוא התכוון שבאם אתה הולך בבני ברק אין פיגועים, נכון?
אני לא רוצה להתאמת איתו,
אני הבנתי מה אתה אומר, בואו לא נכליל את כל הערבים.
לא, לא באייטם הזה ולא איתו, אני רוצה לכבד אותו, עזוב, בואו נתקדם, ירון, בוא תמשיך.
אבל מה שירון אומר, באזורי אימות לצורך העניין, שבה יש אוכלוסייה ערבית, לא כל האוכלוסייה, אבל כנראה יש שם מפגים, המפגים לא יוצאים מבני ברק, הם גם לא, כנראה לא יוצאים מתמר, הם משתייכים לאוכלוסייה, הם לא הבנתי, אז אסור להגיד היום שהמחבלים הם ערבים, מה...
אני לא חושב שזה מה שאמר, אבל בוא בבקשה ניתן לו לדבר.
ירון, תגיד, אנחנו, אני מרגיש שהתפקחנו בחודשים האחרונים, זאת אומרת, אנחנו עוברים ממגננה להתקפה, אנחנו רואים את זה בסוריה, רואים את זה בלבנון, בעזה. כל הסרטונים שיוצאים מהאזורים שלכם, עשרות אלפי כלי נשק, תהלוכות, לוויות, כאילו תחושתי היא שבאיוש נשארנו קצת לפני השביעי באוקטובר.
כן, אני מרגיש שלא התפקחנו דווקא מהתגובה באולפן. הרי אנחנו כבר בהסכם אוסלו אמרנו אל תיתנו להם רובים, וכתוצאה מהרובים האלה נהרגו 1400, 1500 איש בעוטף ביום אחד, ונרגים פה ובצפון, ואומנם זה לא נשקים של אוסלו, אבל זה אותו עיקרון, ביהודה ושומרון, ורק יש דבר אחד שאפשר להגיד, שבמקום שבו יש יהודים, אז יש פחות הרוגים, כי באז יצאנו לגמרי, ולא הייתה שליטה יהודית, ותראו מה קרה, ובג'נין יצאנו לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי, והמצב הרבה יותר גרוע מאשר
באזור שלנו. אז כשאתה אומר את זה, אירון, כשאתה אומר את זה, נגיד לסם...
שבו עוד משפט, עוד משפט שבו המצב הוא יותר טוב מאשר במקומות האחרים.
אז כשאתה בא לאנשי ממשלת ימין מלא מלא, שהם מזוהים לגמרי עם ההתיישבות, עם אורית סטרוק, עם סמוטריץ' עם כולם, אתה אומר להם, חבר'ה, אנחנו פה רגע משביעי באוקטובר, מה אתה שומע מהם?
אני לא חושב שאנחנו פה רגע משביעי באוקטובר, כי בגדול יש שליטה ביטחונית מלאה על האזור הזה, ולכן שביעי באוקטובר לא יכול לקרות כאן, בטח לא בממדים שהוא קרה בדרום, אבל כן יכול להיות תופעה של היפוך קנים שמיקחו את כל כלי הנשק שיש להם ויתקיפו אותנו ויתקיפו את כפר סבא. אגב, הדם של אלה שגרים בצד השני של הקו הירוק הוא לא יותר אדום בעיניהם ולא פחות אדום בעיניהם.
ירון,
הם רוצים במשפט, הם רוצים לגרש את כל היהודים מהארץ הזאת ולהרוג אותנו.
אוקיי, ירון, אתה שוב הולך למקום כוללני, ובבחינתי לפחות לא מדויק וגם מאוד מאוד בעייתי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
מה זאת אומרת לא מדויק?
הוא איננו מדויק, אנחנו לא נתעמת על הנקודה הזאת.
למה? תתעמתו. אתה אומר משהו ואתה
מדבר. יהודה, סליחה, תלי.
למה? מה הבעיה? הוא אומר, יש שיפור כאן, יש אנשים נשקים.
רגע, יהודה. לא הבנתי. שלזיגר, רגע, ירון, ידידי, ירון. ירון, ידידי, ירון.
איך יכול להיות שמה שקרה בדרום, באלפי ערבים תפכו בלמעלה מאלף יהודים. זה גם מה שיקרה בכפר סבא, ועל זה, זה הדיון, וכל דיון אחר זה סתם מילים.
אבל שאלנו האם זה יקרה בגוש עציון, אני איתה והלכת לכפר סבא, ולכן אני מבקש בכל זאת למתן אותך, ירון, אבל אני מבקש להשלים את השאלה שלי, תודה. אני רק מבקש לשאול שאלה אחת, הפיגוע היה באוטובוס, נכון?
נכון.
האם האוטובוס ממוגן, האם האוטובוסים ממוגנים היום? אני מנסה להבין את הפרטים של המקרה.
השאלה הזאת היא לב הבעיה. זאת אומרת, האוטובוסים באזור הזה לא ממוגנים, על מנת שהמדינה תמגן את האוטובוסים באזור הזה, דרושים עוד כמה עשרות מיליארדים. ובמידה והעשרות מיליארדים האלה יגיעו, אז תגידו למה את כל הכסף לוקשים כדי למגן את המתיישבים ביהודה ושומרון. אבל כל השאלה היא...
מה זה אתם תגידו? ירון גינוס, סליחה, אתה במגננה, אני באמת לא מצליח להבין את ה... לא, אני באמת, אני מנסה להבין אותך, ואני באמת רוצה להבין את הסיפור. אני לא כל כך מבין מדוע אתה אומר את הדברים שאתה אומר. אני שואל האוטובוס, רק דקה ירון, אני שואל...
האוטובוס לא ממוגן, האוטובוס לא ממוגן, ובדרום, בשישי באוקטובר, היינו עסוקים בלהתמגן, ועוד מיגון ועוד מיגון, והבעיה במיגון הזה, כן, ששנייה אחת אתה לא שם לב, ואתה חוטא 1,500 הרוגים. ולכן הפתרון להגן על חיי היהודים בארץ ישראל, זה מה שאמר יצחק רבין במלחמת העצמאות, האימה הולידה את העזה, והעזה הולידה את מבצע נחשון, ובזכות מבצע נחשון, שבו הפסקנו להתמגן, במלחמת העצמאות, ב-48, כן? ראשון לאפריל 48, שחררנו את הדרך לירושלים, וככה מנענו הרבה מאוד הרוגים שהיו לחטיבת הראל, לחטיבה של יצחק רבין. ולכן הדרך להתמגן זה להתקיף.
אז זה מה שאני שואל, האם אשר רבין ידע, האם אשר רבין ידע, האם אשר רוזנטל יודע, האם אשר רוב הציבור, דרך אגב, אחרי 7 באוקטובר, בדיוק כמו שאמרת, מספיק כבר להתמגן, נא לעבור להתקפה. אז אני שואל, יש ממשלת ימין מלא מלא, כשאתה אומר להם את הדבר הזה, מה אתה שומע מהם?
אני, א', אני לא דובר של הממשלה, זה ממשלה שלנו, ממשלה טובה, ממשלת ימין, ממשלה שמבינה, מהם הסכנות, מהם האתגרים, ולאן המשרד צריך ללכת, אבל לא כל דבר שהממשלה עושה, אנחנו מסכימים, מתאר עצמי שגם לא כל חברות הממשלה מסכימים כל דבר. רק רוצה להגיד משהו אחד שיעמיד את הדיון הזה. בשנת 92 חילקו להם רובים. קשה מאוד 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 לאסוף את הרובים שחילקו, ואנחנו צעקנו, אל תיתנו להם רובים. זה קשה מאוד. הרי הרובים האלה, יכול להיות שזה ברובה הזה, זה רובה שממשלת ישראל נתנה להם. אני הייתי בסרט צנחנים בצבא, בשנת 96 לקחו לנו את האקדחים, והביאו את האקדחים של סרט צנחנים, הרשות הפלסטינית. מי יודע מה, כמה האקדחים האלה, כמה יהודים הם הרגו. עכשיו, זה באמת מאוד מאוד קשה עכשיו לאסוף את כל הרובים, ואת כל האקדחים, ואת כל המקלעים, ואת כל התחמושת, מהמחבלים בשטחי יהודה ושומרון, המחבלים מהפתח והמחבלים מהחמאס. עכשיו, אנחנו טובים שזה מה שיעשו, אבל אני מבין שזה גם לא כל כך פשוט.
כן.
אז העולם מורכב, ויש דיסוננס, וזו משלה שלנו, משלה טובה, משלה שיודעת את הכיוון הנכון שלה צריך ללכת, אבל לא כל מה שאנחנו רוצים שהיא תעשה, היא באמת עושה, ואנחנו ממשיכים.
ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש הציון, אנחנו מודים לך מאוד, תודה רבה.
אנחנו רואים ערב טוב לצביקה מור.
ערב טוב.
איתן מור, בנך חטוף בעזה כבר 431 ימים, מה שלומך מימים אלה?
תודה, בסדר.
תגיד, אנחנו תכף נצלול לאירוע של, שהיה אתמול ובגינו ביקשנו שנשוחח, אבל אתה שומע בימים האחרונים בטח כמונו את האווירה האופטימית, כל מיני כותרות ופרסומים על כך שאוטוטו אנחנו לקראת איזשהו משהו שיאפשר עסקה. אתה שמעת משהו שיש לך יותר מידע מלנו?
אז אין לנו שום מידע, מעבר למה שכל הציבור שומע, וטוב שכך. טוב שהמידע לא מועבר למשפחות ומתחיל לרוץ פה בוואטסאפים. מה שכן, אני יכול לומר, מפגישה עם ראש הממשלה ביום ראשון של פורום תקווה, שראש הממשלה אמר שיש קולות שלא שמענו אף פעם בשנה האחרונה.
שאלתם על מה הוא מדבר? מה זה אומר?
לא, הוא לא נדב לנו שום מידע מעבר לזה. אנחנו מבינים שיש איזושהי התפתחות. מה טיב ההתפתחות, מה זה אומר.
אנחנו מדברים על טווח של ימים, שבועות.
לא, באמת שאני...
אני מתאר לעצמי את הסיטואציה, שאתה יושב ראש ממשלה ואומר לך דבר כזה, אתה בטח רוצה לדלות כל פרט מידע.
נכון, אבל הוא שמר אצלו את המידע. אני אומר, טוב שכך. זה לא יכול להיות שמידע כל כך רגיש. יועבר ככה למשפחות, ויתחילו פה לרוץ הודעות, זה לא טוב.
תגיד, יש איזשהו... מתי היה איזשהו סימן חיים מבינך, מתישהו בשנה האחרונה?
לפני כמה חודשים. אנחנו כבר חודשים בלי שום מידע, לצערנו.
תוכל לשתף אותנו מה היה הסימן האחרון?
לא, אומרים לך שיש עוד חיים. לא אומרים לך מעבר לזה.
לא היה סרטון, לא היה, כאילו רק אמרו שיש עוד חיים?
כן.
הבנו.
טוב, אתמול אתם עורכים ועידה, ועידת הגבורה והניצחון. השר בצלאל סמוטריץ' משתתף, קורא לכבוש את עזה ולא לקבל את עסקה עם החמאס, מפגינים מתפרצים, בואו נשמע את הקטע.
סליחה, אני אבא של חטוף, אנחנו נמצאים פה בכנס של משפחות חטופים, אני מבקש מכם לצאת מכאן ולא להפריע לכנס הזה. חוצפה, בושה. משפחות חטופים זה קודש קודשים. תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית הם נמצאים, נכון? צאו מכאן מיד.
ראיתי, צביקה, שמי שהשתתף שם במחאה הזאת מולכם, הם גם משפחות חטופים.
לא.
מי?
לא, ממש
מי
לא.
זה היה?
ממש לא. היה שם מול... לא, לא, ממש לא. היה בחוץ, הייתה מחאה בחוץ, ששם אכן ראיתי בן משפחה אחד, שמשתתף גם באירועי קפלן השונים, וכל היתר היו טרמפיסטים מהשמאל.
תגיד, אמרת שם דברים נורא קשים בסוף, על העניין שמשפחות חטופים, יודעים לכבד משפחות חטופים, השאלה מאיזה צד? ככה אתה מרגיש?
בטח, ודאי.
איך זה נראה בשטח?
ודאי. איך זה נראה בשטח? קודם כל, מדי שבוע בכנסת אנחנו מגיעים ביום שני, משפחות של חטופים, גם מהמטה, גם מפורום תקווה. אנחנו מגיעים עם פעילים ומתנדבים שלנו, ואנחנו יכולים לקבל דזיונות שבוע אחרי שבוע בתוך ועדות.
שמשתיקים
אותנו, משתיקים אותנו. קוראים לנו קריאות ביניים מעליבות.
מי, חברי כנסת?
לא, חלילה, מה פתאום.
אז מי?
משפחות חטופים אחרות. אומנם מעטות, אבל רעשניות מאוד. ואחר כך אנחנו יכולים לעבור למדיה. עיתונים, ערוצי טלוויזיה, פעמיים באחד הערוצים, אחד מ... אבא של חטוף דיבר עליי בצורה מאוד מאוד פוגעת. הוא אמר שאני לא רוצה לראות את הבן שלי. שהבן שלי לא חשוב לי.
אני זוכר שראיתי אותך בכנסת, מדבר על זה, היה איזושהי תקרית עם אילן לוקאץ'.
כן, היה גם לוקאץ', כן.
כן, שתקף אותך משהו.
כן, היה גם את הסיפור עם לוקאץ', נכון, שכחתי ממנו כבר. בחודש האחרון היו שלושה אירועים. בערוץ 13, ושניים בערוץ 12, ובחדשות 12. פעם אחת אחד העיתונאים כתב עליי משהו שאני לא רגיש למשפחות חטופים אחרות, כי עברתי בכנסת ליד איזה מיצג שלהם ולא התייחסתי.
צביקה, יש איזשהו סיכוי בכל זאת שתוכלו להגיע לעמק השווה? לפחות, כי מה שאתה מספר עכשיו קורה לי את הלב, באמת, אני לא אומר את זה בציניות.
לא שמעת את הכל, אבל זה שאני ממש אקרא לך את הרב. אז אחד אמר עליי, לצביקה לא חשוב שהבן שלו יישאר בעזה, יש לו עוד שבעה ילדים בבית.
לא צריך להגיע לעמק השווה, צריך לגנות את מי שמדבר לאבא של חטוף.
אני לא רוצה להגיע. משפחות החטופים, צביקה, משפחות החטופים, כפי שאתה אמרת, הן קדושות, וזה לא משנה מאיזה צד, והן כולם ראויות לכבוד, ומי שמדבר ככה, ודאי
אני חושב שעל זה אנחנו מסכימים. צביקה אמור.
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד במשפט. יש לנו כאן, אני לא נבעל ממחלוקת, אני נבעל מחוסר כבוד. אני חושב שיש פה מחלוקת ערכית מאוד 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 עמוקה, ואני לא מעוניין להשתיח את המחלוקת, אני מעוניין לחדד אותה מאוד, כדי להגיע באמת להבנה, לחקר האמת.
ברור, צביקה מור.
העיקר שיהיה כבוד.
בעזרת השם, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. הגענו לסוף התוכנית, אורחים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראים על השידור סתיו קורנס ואליאס מרג'י, עורכי הדיגיטל אחיה כהן, אחיה ידלוק ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף, בני אשכנזי, תודה רבה רבה.
תודה רבה יהודה שטרנר.
תודה רבה לכם המאזינים, שיהיה שבת שלום.